שלום לכולם. אנחנו עסוקים בפרשייה של גדעון בספר שופטים. התחלנו לעסוק בזה פעם שעברה. וראינו כמה דברים על גדעון. בפרק ו' מסופר לנו בספר שופטים, מתחילה עם ישראל חוטאים, לאחר מכן שיעבוד על ידי מדיין. בא המלאך לגדעון שכלל אותו לקראת שיהיה המושיע של ישראל. לאחר מכן גדעון קיבל משימה והקדוש ברוך הוא קיבל משימה, קח את פסוק כ"ה, קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת השירה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה. קחת את הפר השני, ועלית עולה, אבל עלית עולה בעצי השירה של תכרות. וגדעון עושה את זה, שרי כן המלחמה ושר המשך הסיפור. אני קצת מצונן, סליחה. על הדבר הזה, על המעשה שעשה גדעון, יש כמה מאמרי חז"ל, די דומים, אבל לא בדיוק אותו דבר. יש בספר שאורי ציון הציעו, מקראות תמימות, יש במדבר רבה א' י' ותנחומא נשוא כ"ח ועוד, כמה מקומות. אמר רבי אבא בר כהנא, הוא האיש שמופיע בשם הזה כנראה בכל המדרשים, בכל המקומות, אבל הגרסה היא קצת שונה. שבע עבירות עבר גדעון באותה שעה. נזכיר את העבירות, אבל לא נפרט כרגע, בהמשך. שבע עבירות עבר גדעון באותה שעה. זר, בן כמרים, לילה, עצי אשרה, שור מוקצה, שור נאבד, איסור במה. שבע עבירות. בגמרא בתמורה, לא כתוב עבירות, אותו רבי אבא בר כהנא, הניסוח הוא שונה. דמר רבי אבא בר כהנא, התמורה כ"ח עמוד ב' עד כ"ט, סוף העמוד למטה ותחילת עמוד כ"ט עמוד א'. דמר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים ב... מדרש אמר קודם הכתוב שבע עבירות, לא כתוב שמונה, לא עבירות אלא דברים. שמונה דברים התירו באותו לילה, חוץ, לילה, זרות, כלי שרת, כלי אשרה, עצי אשרה, מוקצה ונאבד. את הגמרא הזאת מזכיר רש"י. הגמרא בתמורה, לא את המדרש, את הגמרא מזכיר לנו רש"י, כאשר הוא הולך לעשות את המעשה הזה. בפרק ו', פסוק כ"ה, רש"י בו מתחיל, ופר השני שבע שנים. שמונה דברים, כתוב בסוגריים שבעה דברים, הותרו אותו הלילה, מוקצה אשרה נלילה, וכדאית בתמורה. את הגמרא הזאת אנחנו צריכים להשתדל להסביר, את המדרש הזה. כמו בהרבה הלכות, כמו בהרבה מדרשי חז"ל, כמו בהרבה אגדות, ההלכה, המעשה, האגדה, מבטאים את המדרגה של הדור. צריך לראות את המדרגה של הדור, ואז נבין למה הוא עשה עבירות. הרי הוא לא עשה עבירות, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את הדברים האלה. כל עשה בדבר השם, הוא אמר שבאופן אחר הוא היה עושה את זה עבירות. ו... למה דווקא הותר לו הדבר הזה? למה הדבר הזה הותר דווקא בתקופה הזאת, לגדעון, לאיש הזה, הנפלא הזה, המופלא הזה, בעל התכונות המיוחדות, שחלקם פירש בארנו, וחלקם לבאר בעזרת השם? למה דווקא לא נאמר הדבר בעת הזאת, במקום הזה, בשמן הזה? אז אם כן, מי האיש? אז כבר אמרנו שגדעון היה אדם יקר מאוד. היה לו אהבת ישראל גדולה, היה לו מסירות נפש של עם ישראל. היה לו גם ענווה. כשהשם אומר לו, לך תעשה את הפעולה, תושיע את ישראל, אומר לו גדעון, פסוק תדבב, אומר אליו, הכוונה היא למי למלאך בשלב הזה. השם, סליחה, בפינה בשם. ביד דוני, ואמר הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. מי אני? ובהמשך, הוא עושה את הפעולות בצורה מופלאה. מתגלה כטקטיקן, מתגלה כגיבור מלחמה. האנבטן הזה, העוז והענבה הולכים אצלו ביחד. באמת, פסוק ב' אומר לו המלאך, ואליו השם ממך גיבור החיל. אז הוא גיבור, הוא אנבטן, הוא מנהיג דגול. ובסוף הדרך כשרוצים עם ישראל שהוא יהיה בעקבות ההצלחה הכבירה שלו, הצלחה כבירה ממש, שרוצים שהוא יהיה המלך, הנקודה של המלכות היא משמעותית. אומרים לו עם ישראל לפרק ח' פסוק ב' ואומר ישראל לגדעון, משול בנו גם אתה גם מנחה גם בן מנחה, שלושה דורות. כי הוא שעתנו מיד מדיין. אמר להם גדעון לא. אמר להם גדעון לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם משול בכם. יש לו ענווה, יש לו גרת שמיים. יש לו כמה וכמה בתכונות ראויות מאוד. ואף על פי כן חזל אומרים שהוא היה מקלי עולם. שלושה קלי עולם אומרים חזל היו גדעון, יפתח ושמשון. לא הכוונה שהוא היה קל דעת, הכוונה שהוא היה קל בתורה. שכן גם רש"י מביא את זה אצלנו. כאשר המלאך פונה לתחילת הפרק, שעת המפגש שלהם, פרק ו', פסוק י' ב', אומר לו, והראה אל המלאך אדוני, ויאמר אליו אדוני, עמך גיבור החי, משבח אותו. אמר לו גדעון. ואומר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו? ולמה צעתנו כל זאת? היה כל נפלא אותה, ושספר לנו אבותינו, לאמור על מצרים, העלנו אדוני, ואתה נתשתנו אדוני, ותן בכף מדיין. אומר לנו רשי, פסח היה. עכשיו ספרו אבותינו, מתי אבותינו סיפרו, מתי זה מצווה לספר לבן, אבא ספר לבן, בלילה סדר, פסח היה. אמר לו, אמש, יקרא אני אבא, יתעלל. שמעתיו שהיה אומר בצל מצרים, אפילו לא בסיפור בעלל. אפילו מקרא, אפילו מצוות אגדה, לא יודע, תעלל. ואתה נתשתנו. משיך גדעון ואומר, צדיקים היו אבותינו, יסענו בזכותם. אם רשעים היו, כשעשה להם נפלאותיו חינם, כי נעשה לנו והיה כל נפלאותיו. כמו שהם היו רשעים, אם הם היו צדיקים, בזכות אבות השיעה בנים. אם הם רשעים, כמו שעזר להם, תעזור לנו. זאת אומרת, הוא לא ידע את סיפור הזה קודם, רק אתמול בערב הוא התחדש לו החידוש הזה של יציאת מצרים, של מה שהיה שם. וזה בעלל הוא שמע את זה, גם לא בסיפור עצמו. הרבה תורה הוא לא ידע. הרבה תורה הוא לא ידע. ואבא שלו, אבא שלו היה עבד עבודה זרה. גדעון בן יואש, יואש, היה יהודי יקר מאוד כנראה. אבל... אומר לו הקדוש ברוך הוא בפסוק קפה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את הפר אשר על אביך, וארץ מזבח הבעל אשר לאביך. אבא שלו היה מקפיד לקחת פר, לגדל אותו, בנה מזבח. עבד עבודה זרה, וגם גדעון כנראה היה באווירה הזאת, שכן או שלא, אז אני לא יודע. אנשי העיר, כולם עודו עבודה זרה, כשגדעון הורס את ה... שרואים את הנוטת מזבח הבעל, פסוק כ"ח, והשרה שאב קוראת, ואת הפר השני, שעולה על המזבח הבנוי, ואומרו איש אל רעהו, פסוק כ"ט, מי עשה הדבר הזה? וידרשו, ויבקשו, ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה, וואי, אוי, אוי, מה שהוא עשה לנו, חילל את אלוהינו. פסוק למד, אמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך, וימות, מה עשה לנו? כי נתתי את מזבח הבעל, וחירת השרה והשרה לו. הוא גר בעיר, של, באופרה, אופרה, לא אופרה של היום, שזה לבנימין, אבל אופרה במנשה, יותר צפונה, ו... נהרוג אותו, ראוי להרוג אותו. אז יואש, אין להם קדמי, לא אין להם נכון, אין להם נכון. אבל... זה היה המצב של עם ישראל באותה תקופה. עשו ליל הסדר, ביחד עם זה עבודה זרה, פסחו השני הסעיפים, עבדו, לא ידעו, אלוהים, עבודה זרה. אם כן, האיש הזה, גדעון, האיש היקר הזה, גדעון, בן יואש, הוא עם הארץ. הוא לא יודע. רק אתמול שמע בסדר, יציאת מצרים, או לפחות על הניסים שהיו שם. הרבה תורה הוא לא יודע. נגיד זה אפיון של הדור. המנהיג הזה, דווקא המנהיג הזה היה ראוי לדור הזה. ומשבט מנשה, מנשה הוא שבט די, לא מה, לא יודע, מהנימוכים, הבינונים נקרא לי, מצטי יוסף. לא שבט המלוכה. שבטי המלוכה, מיהודה ויוסף, זה יהודה, זה יהודה, דוד המלך, ובנימין צבי שאול ומיוסף, מאפרים, יהיו מלאכים. אז אם כן, הוא גם משבט לא כל כך גבוה. אומר, כמו שהוא עוד זה, הוא אומר בעצמו. מה שקודם קראנו, פסוק תתוו, על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. א', השבט שלי, הוא לא מציין את זה, השבט שלי הוא לא מי יודע מה. הוא שבט חשוב, אבל הוא לא שבט נכבד בעם ישראל. אחד השבטים הרגילים. והאלף שלי, המשפחה המורחבת שלי, על תעדל במנשה. ואני אצר בית אבי, מה אתה בא דווקא אליי? ואת מי הקב הוא אומר לו, לקרוא לישוע, לישראל, לעזור לעם ישראל, שמדריך אותו בדיוק את מי לעשות את זה. לא, כמו חול, סליחה, השם לא מדריך אותו, אלא הוא בעצמו עושה את הפסוק למדלד. ורוח השם לבשה את גדעון, והתעקה בשופר, והתעזק אבי עזר אחריו, אבי עזר המשפחה שלו. זה באו אוטומטי, עכשיו מי הצטרף אחר? מלאכים שלח בכל מנשה, והזדהה גם הוא אחריו. מלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי. ולקראתה, מכן הציבור התאסף, השבטים. מנשה, אשר, סבולו, נפתלי, דווקא השבטים האלה שהם היו אנשי מעשה יותר, מנשה יותר איש מעשה. הנציב מסביר שמנשה ואפרים, אפרים יותר רוחני, ומנשה יותר מעשי. כשיעקב מסכל את ידיו, בפרשת ויחי, שיוסף מביא את השני הבנים לברך אצל הסבא יעקב, אז הוא לא הופך את, הוא מביא את מנשה מימין יעקב, את אפרים בשמאלו. שקוב לא הופך אותם. יד ימין הוא שם על ראש אפרים. יד שמאל על ראש מנשה. אבל ברגליים מנשה הוא הימין וסטפה בחור. אומר על נצים מבולוז'ים. ופרשו העם יגיד דבר על, גם שם בבאר, גם בהמשך. מבחינת רגל מנשה היה יותר חשוב. מבחינת יד אפרים. רגל יותר מעשית, יותר מוצקה, יותר חזקה, יותר גסה גם, פחות עדינה. יד יותר עדים, יד יצאו כל סבסה לצייר, לכתוב, לעשות מדבר ברגע ש... ברגל קשה לכתוב, קשה לצר ברגליים. אז מבחינת יד אפרים, מבחינת רגל מנשה, מנשה יותר מעשי, אשר היה לו ארץ רחה, עשירה מאוד, ארץ עם שהוא הרבה שמן, זבולון היה ימים, חוף הים משכון הים של סוחרים, ולכן נפתלי גם היה לו אדמה מאוד מאוד טובה, אם כן שבטים לא יהודה, בנימין, שבטים מכובדים, שבטים הפשוטים, הם דווקא הם עושים את הישוע דווקא מהשבטים הללו. בכלל, כל הסיפור הזה, כמו שפעם שעברה הצגנו את זה, מלמד על הידרדרות של עם ישראל. אמרנו, גדעון היה יהודי יקר מאוד במידותיו, אבל בתורה הוא היה חלש מאוד. עם ספר שופטים מתחיל עם פרק א', שיהודה פונים לקדוש ברוך הוא להתחיל לכבוש את ארץ ישראל. מי היה לבתחילה? אמר יהודה. אז אומר הקדוש ברוך הוא בפרק א', פסוק ב', ואומר השם יהודה יעלה. אומר לנו רשי, יש פותרים יהודה יעלה, הוא עתניאל, הוא יאבץ. שבסכת מה כתוב יהודה אחי, שמעון שמו. אז רמו שמות נהיה, שאת מתחם גדול מאוד. תחזיר כמה וכמה הלכות שהשכחו ממשה. אחר כך כתוב מפורש. עתניאל בן כנז. לאחר מכן היהוד בן גירה, שאת מתחם גדול גם כן. שם דיבר איתו. לאחר מכן, שם גר בן ענת. לא כתוב אם שם דיבר איתו או לא, אבל כן דבורה, דבורה הנביאה. אבל כל האנשים נביאים גדולים מאוד. אבל גדעון לא היה נביא בכלל, לא היה ראוי להיות נבואה. באותו דור הכי מתאים לדבר השם היה גדעון. זה כן. הכי מתאים לדבר השם היה גדעון. אבל, הוא לא היה מתאים. אלמלא הדור היה צריך, הוא לא היה מתאים. עתניאל מתאים מצד עצמו, ועוד מגרם מתאים מצד עצמו, ודבורה הנביאה הייתה נביאה. גדעון היה מתאים לנבואה. באותו דור הוא היה הכי מתאים. בסדר, אבל זה לא שהוא היה מתאים. כן, הדורות הולכים מדלדלים. המנהיגים הולכים מדלדלים. בדבורה הנביאה, כשבסוף פרק ה, הם מחסלים שם, היא וברק מחסלים את כמו שהדגשנו, את הכנענים, בסוף פרק ד', ובאחר כך באה השירה, ועושה את אותה, משכה את העבודה של החיסול הרוחני של הכנענים. אז מה כתוב בתחילת פרק ו'? איך ישראל חוטאים? ויעשו מסרט לרע בעיני השם? אומר רשי, לא כתוב ויוסיפו. במקומות הקודמים, אהוד, דבורה כתוב ויוסיפו, היה הישראל חטו, שלח אויב, השתלט עלינו, הקים לנו שופט, גאל אותנו, אבל, והחזיר לנו תשובה, אבל, לא חזרו לגמרי. חזרו אבל לא לגמרי, אחר כך ויוסיפו לעשות הרע. אבל אחרי דבורה, לא כתוב ויוסיפו, כתוב ויעשו בנסה לרע בני השם. אומר רשי, ויעשו הרע בפרק ו' פסוק א', ויעשו הרע עד כאן נאמר ויוסיפו, שהיה נצבר חטא על חטא. אבל בשירה זו, בפעולה שהם פעלו במלחמה, וכך בשירה שהם שרו, השירה מחקה את שירית החטאים של עם ישראל, זה גרומות עליונה שירה כזאת, שהם שירה דבורה. בשירה זו נמחה להם כל אשר עשו, ועכשיו מתחילים לחטוא. רש"י תחילת הסיפור שלנו. אז אם כן, זה מצב מאוד ירוד. זה לא המשך מדורות קודמים, זה משהו מאוד ירוד. אגב, הזכרנו את זה שכל ספר שופטים נצליח לייצר בן אדם שכתב את הספר. ספר יהושע כתב ספרו כמעט, הרוב. משה כתב את ספר התורה בוודאי, הרוב. שמואל כתב את ספרו. אבל את ספר שופטים, לא אחד מהתקופה כתב, מי כתב את ספר שופטים? שמואל, שהיה אחר כך, ספר הבא. כן, ספר שאולי הצליח להעמיד בן אדם ברמה כזאת, שאולי לכתוב את הספר הזה. אחר כך, כשנגמרה התקופה, קם שמואל וכתב את הספר. אבל, לא מהתקופה הזאת. על כן, עם ישראל מצב מאוד מאוד לא טוב. מצב ירוד רוחנית. הרב רמר, שרוב השיעור שנלמד על זה בעקבות מה שהוא כותב על הפרשיות שלנו בספר, איש לשבטו על ספר שופטים, הרב אברהם רמר, זכר צדיק לברכה, היה ידיד יקר מאוד, ותמיד הרב ציודה, והוא מדגיש המון דברים שנדגיש אותם, בין השאר, היה אז פנחס, פנחס בן אלעזר היה חי אותה תקופה, מה שכתוב בפרק ב', שעולה נביא, להוכיח את ישראל. והיה על מהלך השם, פרק ב' פסוק א', נגיד, על הבוכים, אומר רש"י, מי זה מהלך השם, בסדר עולם השנינו, זה היה פנחס. פנחס היה חי באותה תקופה. ואחר כך, בסוף הספר, בפרק כף, שפלגש בגבעה, עם ישראל מתאספים. בפרק כ' פסוק כ"ח, מלחמה פלגש בגבעה, ובלחז בן אלעזר בן אהרן הכהן, עומד לפניו ועמהם, שואל שאלות. פנחס היה בסוף הספר. האם פלגש בגבעה הייתה בסוף, או הייתה בהתחלה, זה מחלוקת הפרשנים. גם הייתה קודם, באותה תקופה היה, אולי אותניאל כבר לא היה חי אז. אבל פנחס אולי היה חי באותה תקופה. גם בעקבות גם הסיפור הזה של רות המואביה, שבועז, האיש הגדול והמופלא הזה של בועז, חזל אומרים מי זה היה בועז, איפה הוא מופיע בספר שופטים, אחד מגדולי הדורות, הוא יבצן. יבצן היה, בפרק י"ב, פסוק ח', יבצן מבית לחם. רש"י כותב, פרק י"ב, פסוק ח', יבצן זה בועז, בבת הצד י' א'. אם כן, היו כאלה גדולים, אבל הם לא תפקדו. הם תפקדו כשלעצמם, בתור הנהגת הדור, בועז היה אדם חשוב בדורו, זה נכון. אבל כנראה שהוא לא השפיע על הדור. אולי הוא השפיע בדרום, באזור בית לחם יכול, אבל לא באזור הזה, פה מלחמה בצפון. עמק ישראל, אשר, נפתלי, מנשה, זבולון, שבטי הצפון הם. שבטי הצפון הם. אז אולי יבצן היה חי באותה תקופה, אני לא יודע, אולי, אבל הוא לא השפיע בצפון. עם ישראל הזה היה מפולג מאוד, היו כל מיני שבטים, בצורה שבטית, עם ישראל היה חי באותה תקופה. מכן עם ישראל מפולג, עם ישראל עובד עבודה זרה, עם ישראל חוטא חוטאים. ומי בא אליהם? מי האויבים שבאו אליהם? אתה אז פרק ו' פסוק ב', ואתה אז יד מדיים על ישראל. עשו מנהרות, להחביא את הזרעים, את התרץ החקלאית, כי פסוק ד' ויחנו עליהם האויבים, מדיין, המלך, בני קדם, כל מיני בדואים כאלה. והשחיתו את יבול הארץ, הבוכה הזה, הם לא רצו לשלוט בנו, רצו את הכסף, רצו את הממון, כי רצו קי באותו פרק. כי הם בכניהם יעלו ועוליהם יבואו, באו כדי הרבה לרוב, כמות אדירה של אנשים, להם, נגמלם, הם נספר, ובארץ יש החטא. הם לא רצו לשלוט בארץ, מילא, אני יודע, גלון רצה לשלוט בארץ, אבל לא רצו לשלוט, הם רצו לשחט את הארץ, רצו את הכסף, רצו להרוס את הכל. זה מצב של שפלות מאוד נורא, מצב של לילה, מצב של חושך, מצב של אין אור. כשבוך הוא מוצא בו דווקא את יהודה, דווקא את גדעון מוצא בו אותה תקופה, כשהאדם הכי מתאים לדבר אליו. וגם הפרק שלנו, הנה מפורש, אומר לנו רש"י שכתוב בפרק שלנו, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל, לפני שהוא מדבר עם גדעון, שולח איש נביא להוכיח את ישראל. אומר לנו רש"י, פסוק, חטא, מי זה האיש הנביא הזה? זה הנביא, הוא פנחס, סדר עולם. איפה רש"י? הנה, שפנחס, מה שלא שכחתי, שפנחס, הוא היה בהתחלה בתה תקופה. השם שלח את פנחס להוכיח את ישראל, למה לא שלח אותו להיות מנהיג ישראל? פנחס ידע להילחם, במדבר יצא למלחמה נגד מדיין, אותם מדיינים. לא, מדיין. שלום עליכם. פנחס ידע להילחם, גם ממש במדבר, הוא נחם נגד מדיין. אותו עם שעכשיו עושה לנו צרות. שלום, שלום. מה? לא, זה שלי. אתה רוצה, יש פה ספר, אנחנו יודעים ספר שלי. אנחנו יודעים על גדעון, שופטים פרק ו'. אז פנחס היה חי באותה תקופה. למה לא פנה לפנחס הקדוש ברוך הוא? למה פנה דווקא לגדעון? לגדעון יש כמה תכונות טובות. ציינו חלק מהתכונות, שיש לו עוד תכונה, שהוא מכבד את ההורים. גדעון היה חובט חיטים בגת, לניס מפני מדיין. אומר לנו רשי, סליחה, פתרי את הפסוקות, ויבוא פרק ו' פסוק י' א', ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובד חיטים בגת להניס בני מדיין. מודגש, גדעון בנו, מה זה בנו? אומר לנו רשי, אביו היה חובטן והוא קוברן, הוא קיבל לו סברה אחרת. אמר לו, אבא, זקן אתה, אתה זקן. אם יבואו האויבים, לא תוכל לברוח, לא תוכל לנוס. אני צעיר, אני יכול לרוץ, אני קל רגליים, לך אתה ואני אכבוד. כיבד את אבא. אני יכול לברוח, אתה יכול לברוח, אתה... זה כן, קשה לך לזוז, אתה יכול לזוז, אבל לא כל כך, אתה לא מתקליסט, אתה לא קשה לך לרוץ. אתה, אני יכול לרוץ, אני קל רגליים. כיבוד אבא הם היה לו. הייתה לו גבורה כלפי האויבים, אבל הייתה גבורה מאוד מסוימת, הייתה גבורה שהוא התחבא בתוך הגת, כמו שהגשנו במקום של הענבים, הוא תחן את החיטים. למה? מסבירים בפרשנים, כי בגת, מתי יוצאים הענבים? בסוף הקיץ. אזור האב, לול, ומתי יוצאים החיטים? באזור סיוון, כלומר, האויבים לא יחשבו לבוא להגתות בתקופה הזאת. לכן את כל התבואה שיוצאת בחודש אייר סיוון, לקח דווקא להגתות, ששם בדרך כלל נמצאים בחודש סוף הקיץ, בסוף ולול. אז הוא התחבא בעצם, הוא היה חכם בפעולה שהוא נקט. עכשיו, כמו הוא אומר לו, השם לך גיבור החיל, אז באמת... הוא הלך על הכיוון הזה. ככה מה שאתה עושה, אתה אומר לנו רשי, יש לך כוח הזה, מה הכוח? א', שהוא ידע לתחבל תחבולות, לדעת איפה לעשות את המכות לחיטים. דבר שני, כתוב בגת, אומר רשי, בקורות בית הבת. קורות בית הבת זה משהו מסיבי, משהו מאוד מאוד חזק, הקורות, מאוד מאוד כבדות. לגלל כך את הקורות וחובט על החיטים, כדי חלק מתהליך ה... איך אני מפיק את הלחם מהחיטים? אני צריך לשבור את הגרעינים, אחר כך להפריד בין הגרעינים לבין הקליפות, מזה אחר כך תוכנים. כדי לשבור את זה, להשתמש בקורות הבת, היה לו פיזי, היה מאוד חזק כנראה. גיבור אחד, אז או גיבור אחד במען הפיזי, משמע ברשי, כוח הזה, או משהו אחרת שלא פחדת לעמוד מול האויבים, או להילחם נגדם, אבל לעשות לברוח כשצריך להם. אז אם כן, המצב... די נמוך בעם ישראל התקופה, אמרנו עובדי עבודה זרה, עמי הארץ לא יודעים את התורה, המלאכי השרת, הדחמים לא מנהיגים את הדיבור, דווקא עם ישראל. אז אנחנו בתחילת הספר השווינו את זה לגיל ההתבגרות. אתה יודע, מגיל ההתבגרות, פעם אמא אחת אמרה לי בתחילת כיתה ח', לדעת מבני, מה בני עבור, עשוי לעבור בשנים הקרובות, ואני מרחמת עליו. תחילת ההתבגרות, הגוף מתעורר, ההורמונים, גם רוצה לברר את עצמו, מי אני, מה את ההורים, שלב מרידה, המון, גיל מאוד מסובך, גם קשה להם, לגיל הזה קשה עם עצמם הרבה פעמים. עדיין עם ההורים שלהם. ובאנו לארץ ישראל לזמן יהושע, אז נולדנו. אחרי שנולדים, בגיל 10, 12, מתחילים להיות הצרות עם הבירור העצמי. במילים אחרות, ספר שבא לברר את מי זה עם ישראל, באופן מעשי. כלומר, יש עם ישראל כל מיני שבטים, כל שבט יש לו כוח מיוחד. אם היה ממנים מלך בתקופה הזאת, היה מטשטש את הפרטים. אם המלך, למשל גדעון, היה מקבל את ההצעה שהציעו לו להיות המלך, אז השבטים אחרים מטשטשים. כל שבט יש אפיון. יש שבט דן, יש שבט מנשה, יש שבט אשר ונפתלי. כל אחד עם האפיון עם האופן מיוחד. הם צריכים להתפתח כדי להגיע למצב שעם ישראל יהיה שלם. אדם צריך לפתח את כל הכוחות שלו, את הרגש ואת השכל ואת השרירים שלו, ולא עושה את זה ביחד, הוא עושה את זה בגילאים שונים, בתקופות שונות, כל כוח מפתח את עצמו, אחר כך אפשר לחבר את כולם, ולהגיע למצב של יצירה שלמה. אי אפשר לעשות הכל ביחד. אז בשבר שופטים זה כל שבט מפתח את עצמו בנפרד, אצלנו מפתח שבט מנשה מפתח את עצמו עם השבטים הקרובים אליו, וכתוצאה מזה בסופו של דבר, אחר כך מגיע שאול ושמואל, שאול ודוד, ממליכים את עם ישראל. עושים עם ישראל אחד, וכל האוסף של השבטים הללו. אבל התהליך של הבירור הזה, כל שבט עם עצמו, זה תהליך מאוד קשה, שלב של מרידה. אפשר אפילו לומר, והרב רמר מדגיש את זה, שאפילו עם ישראל לא פעל כשלעצמו. שבהתחלה, הספר התחיל ששבט יהודה, הם מתחילים, מי יעלה בהתחילה לכבוש את ארץ ישראל. אחר כך לא יזמו. יוסף יזמו תקופה, אחר כך היה צריך אויבים יבוא אלינו. עם ישראל חי את החיים שלו, כל אחד עם השדה שלו, עם הכרם שלו, עם החיטה שלו. באו אויבים השתלטו עלינו, צריך להילחם, עשינו צרות, אז יאללה, נקום להילחם נגדם. האתגר מבחוץ פיתח את עם ישראל. הם לא יזמו את זה בעצמם. אפשר להשוות זה מה שקרה בשנתיים האחרונות בארץ ישראל. היה עם ישראל בארץ, היה מבסוט, טוב לו, הכל יש, צבא קטן וחכם. הכל בסדר, עוד מעט שלם כל הערבים בעולם, החמאסליקים בעזה הם מתוקים כאלה חמודים, רק לתות להם בלחי, הם לא רוצים לעשות שום דבר, כל המומחים אמרו שהחמאס, אין אינטרס לחמאס, עושה משהו צרות, אבל הצף הגדל, ופתאום החמאס פסע את פעולתו, ואז עם ישראל יצא כמו אריה, איך נקרא המלחמה באיראן, התגבר, לא משהו כארי, לא משנה. כן, כלבי יקום, משהו כזה. כן. כל הספר בנוי הזה, חוץ מההתחלה, בנוי שבא אויב, נלחם בנו, ואז אנחנו צריכים להתקיד, ולהגן על עצמנו, ועל הממון שלנו, ואין הברירה, אז יוצאים למלחמה כדי לפתח את עצמנו. כל הספר בנוי כך. ככה זה העולם בנוי, גם הרבה... גם בגיל העשרה, האתגרים בחוץ, עם בנות, עם בנים, עם בחורים, עם כל מיני אתגרים, מה שהמורים עושים. יש רצון פנימי של הנוער להתפתח, ויש גם אתגרים בחוץ שבאים לפתח אותו. הרבה ניסיונות בגיל ההתבגרות. ניסיון של הברית, ניסיון של לימוד תורה, ניסיון של שיעמו המון. דווקא הניסיונות האלה מפתחים אותנו יותר ויותר. אז זה המשל לספר שופטים. וכעת הקדוש ברוך הוא רוצה להרים את עם ישראל מצב הזה. איך מרים את עם ישראל מצב כזה? כן. נבוא נגיד לילד שעכשיו שוכב, ילד זה בגיל ה-10 בדרך כלל, שוכב עד 10-11 במיטה שלו, במצב פנן כזה שהוא לא רוצה ללכת ללמוד, לא רוצה לעבוד. הוא עכשיו חלק מהבירור שלו, לא בשכל, בכוחות הנפש. הקדוש ברוך הוא אומר לך לקום לעשות, נגיד לילד הזה, ואנחנו, ואתה לא מתאים לך. באמת, המצב הנפשי שלו מחרת לגב, צריך לחשוב איך אני מעורר אותו, עם הכוחות העכשוויים שלו, עם הטיפה כוחות שגלויים אצלו, איך אני תופס את הכוחות ומרים אותם יותר ויותר. זה המהלך של גדעון. לכן, הספר הזה, הפרקים יש פה כמה, וו, זין, חט, תת, כל זה עסוק במדיין, סליחה, בגדעון ובבן שלו, בסוף זה אבי מלך, אז הרב רמר כותב, מה הפסוקים של גדעון? ועוד איזה 50 על אבי מלך. כלומר, השם רוצה לעורר את עם ישראל במצב שהוא נמצא. הוא פונה לבן אדם הכי טוב באותה תקופה, הוא לא הכי טוב, הכי טוב מבין עם ישראל שקיים, ודרכו רוצה לעורר אותו. ואז הוא מוצא בו תכונות מסוימות. הנה, אתה כיבוד אב ואם, יש לך גבורה נגשמית, אתה לא מתאים לנבואה. עולם אמר לו את זה, אני מוסיף, כן. עולם אמר, אתה לא מתאים לנבואה. חזל אמרו, מקלה עולם היה. אבל ואז ברור שהוא קורא גיבור אחר, אתה מתאים לזה, ואתה גיבור, אני גיבור, מה אני גיבור, אני שחרר מיטה כל היום, אני לא עושה שום דבר, מה אני, לא יכול, אני מסוגל, אני על פי, איך פסוק תתבב, על פי הדל במנשה, נצר בבית אבי, מי אני שאלך לשאת ישראל, אני בכלל לא שייך, אבל דווקא אתה מתאים לזה, אמר הקדוש ברוך הוא תזן, אני אהיה עמך, וקיטת את מינה כאיש אחד, אתה לבד את כל העבודה, כי אתה במצב שלך, באמת, עם ישראל לא ראוי לעשות העבודה, עם ישראל לא ראוי להילחם במדיין, אין לו כוחות. עם ישראל יצא להילחם במדיין, מה הוא יחשוב? אני, איך בתרזן יש את הסרט, הקוף עושה ככה, כשהוא ניצח את האויבים, אני עם ישראל, כוחי ואתה עשה את כל החיל הזה, ניצחתי את המדיינים, אני אעשה את העבודה, מה הקדוש ברוך הוא, לא עם ישראל עשה את העבודה, אתה שליח, אתה הכי נמוך, תצק, אתה נמוך ב... ותעצר בבית אביך, את המשפחה הנמוכה במנשה, את מנשה ומהשבטים הבינוניים, אף על פי כן, אתה, אני איתך ונוכח לעם ישראל, שגם שמצב נמוך, יכול להושיע את עצמו. ועם ישראל, מצב הכי נמוך של עבודה זרה, ומתחתים עם שיקסס, עם גויות שם, כל הספר הזה, עושים הרבה חטאים, אני איתך ואני אוכל לך, שגם מצב הזה אתם יכולים לקום מהדבר הזה. וזה בעצם הרקע לחזל שקודם התחלנו להסביר את, את הגמרא הזאת. הגמרא אומרת בתמורה, נכון, מזכיר את מצרים, הוא מזכיר את מצרים גדול, נכון, אתה צודק, מזכיר את מצרים, נכון. אז אם כן, אמר הקדוש ברוך הוא לגדעון, תלך, אני מזכיר, העיקרון שהפרקים הללו, לומר, איך אני מוציא את עם ישראל, המצב הנמוך לרומם אותו, מוציא את הדברים הטובים שיש בו, בדרך זה אני צריך לפתח אותו. ואומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, פסוק קפה, והיא בלילה ההוא. והיא בלילה ההוא, אומר לו, אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, פר השני 7 שנים, והרסתה את מזבח הבעל אשר להביך ואת האשרה אשר אליו תיכרות. אבא שלך גידל פר. כמה שנים הפר אבא גידל? 7 שנים. וכמה שנים האויבים שולטים עלינו באותה תקופה? בפרק ו' בהתחלת הפרק, פסוק א', 7 שנים. מרגע שמדינים התחילו לשלוט עלינו, מה היינו מצפים? שעם ישראל יחזור בתשובה. שיזדקו לקדוש ברוך הוא. אז זדקו לקדוש ברוך הוא, אבל השאלה מה זה הזעקה הזאת? אחר כך הנביא מגיע ומוכיח אותם ישראל, וזה לא עוזר כנראה, לא שמעתם בקולי. ואז התגובה של יואש, אבא של גדעון היה, לא נזעק, אולי גם זה הקדוש ברוך הוא, אבל מקביל לזה הוא גם לקח פר. את הפר הזה אני גדל 7 שנים. כותב רש"י, 7 שנים התפתם, תרגום יונתן ככה מתרגם. התפתים 7 שנים לבעל, את הגורל לבעל, לבעל, כשכר לבעל. לעבודה זרה כותב רש"י. זאת אומרת, התגובה של הצרות של יואש בן אבא של גדעון היה, אולי גם זה הקדוש ברוך הוא, יכול להיות, אבל גם מקביל הוא פיתח את העבודה זרה עוד יותר. אני צריך יותר להתבשר לעבודה, צריך יותר לגדל את הפר, שפר מיוחד, 7 שנים לגדל פר זה לא פשוט, זה... כתוב מה זה סלמנדרה, כתוב בגמר, מה זה סלמנדרה, יש, כתוב נקרא סלמנדרה, זה אחד הפירושים מראשי, שכש7 שנים אני מבהיר אש באיזשהו מקום מסוים, 7 שנים, אש הזאת יוצאת סלמנדרה, זה משהו, 7 שנים תקופה מאוד ארוכה, שאם אני מקפיד שהאש תגדלג, תיבר 7 שנים, יוצא מזה סלמנדרה, 7 שנים הוא גדל את הפר הזה, כמעט יצא סלמנדרה מהפר הזה, זה מה. ובאותה תקופה אמרנו, רש"י כותב 8 או 7 דברים הותרו ביום. אז נראה את הדברים שהותרו, ואיך הדברים האלו באים דווקא להוציא את עם ישראל למצב הקשה שהוא נמצא בו. אז אם כן אמרנו, נחזור על 8 הדברים, נלך לפי מסכת תמורה, חוץ, לילה, זרות, כלי שרת, כלי אשרה, עצי אשרה, מוקצה ונבב. נסביר את הדברים הללו. עם ישראל יש לה עבודה מאוד מדויקת בקדוש, מהקדוש ברוך הוא. יש מצוות, ציצית, תפילין, מאוד עושים בין העיניים את התפילין, ציצית במקום מסוים, עבודה מאוד מדויקת, לא עושים בערך, עושים בדיוק. וגם מקדש קל וחומר. איפה עובדים במקדש? במקדש. לא שוחטים בחוץ, יש איסור לשחוט בחוץ. אז כן, חוץ, אסור לשחוט בקורבנות בחוץ. איפה גדעון שחט את הפר הזה? בעופרה, בשבט מנשה. איפה היה משכמות על התקופה? בשילה, בבנימין, בתקופה הזאת, כן. אז אם כן, זה היה מחוץ למקום, אז עבירה אחת שהוא עשה, בדבר השם הוא עשה, איש הטוב הזה, שוחט לא במקום. איפה תשחוט? בעופרה, במנשה, לא בשילה, בשבט בנימין. טוב. לא, השם אמר לו. אבל זה היה יצא דופן, השם בכוונה הדריך אותו שמונה דברים, שעשה שמונה עבירות, שאם השם לא היה אמור לעשות את הדברים הללו, שמונה דברים חמורים אפילו, שבקורבנות הרי, בעבודת המקדש, אם אדם עושה קורבנות, טועה משהו במקדש, זה חמור מאוד. זה לבש ציצית, זה לא בסדר, אבל, זה, אבל יש עבירות כאלה שמאוד משמעותיות בקורבנות. בקורבנות כל דבר מאוד מדויק, כמו מי שיש, שלא נדע, אבל מי שיש לו צינטור בלב, אז אם מפספסים את המילימטר, ביד פספסים לא נורא, אבל בלב כל מילימטר משמעותי מאוד. יש מקומות מאוד רגישים שאם אתה מפספס קצת, חבל על הזמן. אז גם המקדש, מקדש זה כמו לב, הלב של ישראל. עיני וליבי שם היה הקדוש ברוך הוא לשלמה. אז אם כן, המקדש זה הלב שלנו. אז אם כן, כל דבר מאוד מדויק שם. וגדעון צובה שמונה דברים לעבור, בדבר השם, על מה שהיה אסור לעשות בתקופה הנורמלית. א' זה חוץ, לשחוט מחוץ למקדש. מה זה בא לומר? בא לומר שנכון, עם ישראל מצב לא טוב. עם ישראל מצב בטטה, כמו שאומרים. מצב על הפנים, מצב עובדי עבודה זרה. גם שם הקדוש ברוך הוא שורה. גם שנצא לגלות 2000 שנה, השם, מקום שגלו ישראל, שכינתה גלתה עם מים, שכינה גלתה עם מים. זאת אומרת, גם בחוץ למשכן, נכון שהמקום הרגיל לקריב קורבנות זה במשכן, בשילה באותה תקופה. אבל גם במצב הקשה בישראל נמצא באותה תקופה, אני צריך להרים אותו מאיפה שהוא נמצא. כל מקום שכינה נמצא איתנו. כל מקום שעם ישראל נמצא, בכל דרגה השכינה נמצאת איתנו. גם מחוץ למשכן השכינה נמצאת איתנו. זה לא מקום להקריב קורבנות, אבל אם אתה יש צורך בתקופה הזאת, אומר השם לגדעון, תשחט מחוץ לירושלים, מחוץ לשילה. גם החוץ זה דבר שהוא נכון. לילה, איפה שוחטים? מתי שוחטים, סליחה. המקום הוא בתוך המשכן ולא בחוץ. מבחינת הזמן שוחטים בהם, לא בלילה. למה? צריך את מה שאני עושה, ביום אני רואה, בלילה יש תאורה, אז לא היה פיורה, היה פנסים, היה פחות תאורה טובה בלילה. אבל כבר היום, עם הפנסים זה... אפשר להגיע לתאורה טובה, זה נכון. אבל לילה זה בא לא ממצב שהמציאות לא ברורה לנו. עם ישראל חוטא. המציאות שעם ישראל היה בצו של לילה. גיל העשרה, הנער נמצא מצב של לילה, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא פעם רוצה ככה, פעם רוצה ככה, כל חודש היה מחליף את הדעות של פעם הוא גיווניסט, פעם הוא... כל מיני קבוצות, לא נראה את כל הקבוצות, כל מיני עובר חסידות אחד לשנייה. אם כן, המצב לא ברור. מי שובר את התהליך הזה של ההתבגרות, מצב לא ברור לו, ועם ישראל מצב ההתבגרות אמרנו, לא ברור לו מה הכיוון הרוחני שלו, פעם עבודה זרה כזאת, פעם עשירה, פעם בעל. גם פה, כי כמענו שיואש אבא של גדעון, לקח כתגובה לצרות עם המדיינים, לקח פר לעבודה זרה, 7 שנים, השקיע בזה. גם בלילה, תדע לך, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, אני שורה גם בלילה. גם שאתה לא יודע מה קורה איתך, גם שהישראל מבולבל, גם שם אני שורה מהישראל. היום הרב קוק בגרת תקנה כותב, שמה שנקרא תו מלבר וביש מלגב, סליחה, תו מלבר וביש מלגב. תו בפנים ורע בחוץ. אתה רואה אנשים חוטים. בליבם, בלב הם רוצים את הקדוש ברוך הוא. הם לא יודעים לבטא את זה נכון. הם רוצים דברים טובים, לא יודעים איך הם מגיעים לדברים הטובים שהם רוצים אותם. עושים בצורה מבולבלת, כמו סברס. איך נקרא את הצעירים בארץ? סברס. למה סברס? בפנים זה מתוק, בחוץ זה קוצני מאוד. רק תיגע בסבר, וואו, אתה בורח מהקוצים. אבל בפנים זה מתוק. הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לגדעון, בלילה, שאתה לא יודע, שאתה לא רואה, הציבור מבולבל, אתה לא רואה ברור מה אני רוצה, מאיפה אני הולך. גם שם אני מכוון אתכם. אתה לא מודעים לזה, גם שם אני מכוון את עם ישראל. זרות. מי עושה את העבודה בדרך? מי הבני אדם עושה את העבודה בדרך כלל? הכהנים. הוא גדעון עשה את זה, משבט מנשה. מה הקדוש ברוך הוא לגדעון? דע לך. דע לך. נכון שאתה זר, וגם כל ישראל נקראים כהנים, כל ישראל יש להם את היכולת להקדיש את ה... אז הנורמלי הוא שכהנים עובדים במקדש, זה נכון, לא תפקיד שמנשה לעבוד במקדש. אבל מקרים חריגים, כמו המקרה הזה של עם ישראל מצב כזה ירוד, כמו שתיארנו, עבודה כל התיאור שעם ישראל חוטא, מבולבל, לא מסוגל לצאת למלחמה על עצמו אפילו, לא מסוגל להתארגן למלחמה על עצמו, להגן על, על הממון, על הרכוש, על המשפחה שלו. גם שם אני איתך, גם שלמות שאתה לא כהן, אתה משבט מנשה, גם למרות שאתה זר, אני איתך גם במצבים האלה, גם אתה תקריב את הקורבן הזה, למרות שאתה זר. כי אם ישראל להמשיך במצב הזה של, של דלות, מסכנות כזאת, אני על פי הצעיר במנשה, ואני הצעיר במשבט באלף שלי, זה מחלה כרונית, אדם חוסר ביטחון, בגיל ה-10 זה בסדר, אחר כך יוצאים מזה. אבל מי שנשאר אחרי גיל ה-10, מצב, שהוא לא יודע מה קורה עם עצמו, או זה כבר מחלה. בגיל 30, 40, 50, הוא לא יודע מה הכיוון שלו בחיים, יש לו חוסר ביטחון עצמי כמו גיל 13, 14, זה בעיה, צריך לטפל בזה כבר אחרת. בגיל 13, 14, זה נורמלי, בסדר. מדבר שטויות מדי פעם, פעם ככה, פעם ככה, בסדר, אבל בגיל 40, 50, הגיע הזמן שהאופי כבר יהיה מעוצב. אומר הרב רמר, הסכנה שבשקיעה בדלות מסכנות הייתה גדולה, מסכנות כזו הייתה עלולה להפוך למחלה כרונית, חסוכת מרפא. הברגע שנמצא כוחות איש, שיש בכוחות חיים מפעמים בתוכו, צריך לפעול מעל, אין לו זמן לאסוף אנשים, לא חשבון ארוך טווח. הוא נחל בסדר, הוראת שעה. כל היה הוראת שעה, באותה תקופה אני מרשה לך. לא מציאות חיים קבוע, מרשה לך בחוץ, בלילה, זר, המקום לא המקום, הזמן לא זמן, האיש הוא לא איש. אף על פי כן אני מרשה לך לעשות את העבודה, לא כמו שאני מצווה לך לעשות את זה, כי צריך להיות המשרד עכשיו מהמצב הקשה. כלי שרת. כלי שרת, במה עושים את העבודה, באיזה כלים? בכלי המקדש. יש שם את כל המגריפות, כל המזלגות, כל הדברים שנכונים. אבל איזה כלים היה לו פה? הוא נמצא באופרה, אין לו כלי מקדש. תעבוד עם המסכום שיש לך של העבודה זרה. את כל העבודה זרה תנצל לעבוד השם. את העבודה זרה שעם ישראל עובד בתקופה אצל אבא שלך, מכל זה תהפוך. תהפוך את העבודה זרה עצמה להיות לשם שמיים. את אותו פער, אמרנו, עבודה כלי שרת, כלי אשרה, עצי אשרה, מוקצה ונאבד. כלי שרת, אמרנו, אלו כלים של המקדש, כלים אחרים. כלי אשרה, מה שהתכנסות עבודה זרה, עם אותם כלי עבודה זרה, אתה תעבוד למקדש, כלי שרת, שקחת כלים סתם מזלג מהבית ולעבוד, זה לא אחרי, כלי שרת כלים שמיוחדים למשכן. שקחת מזלג מהמטבח הבשרי ולעשות במשכן. זה לא רצוי, אבל זה יותר נורא לקחת כלי של עבודה זרה ולעשות איתו. זה שני איסורים, כלל, כלי שרת של המשכן, הוא לא יסתם בכלי שרת של המשכן. דבר שני, כלי אשרה הפך אותם, את הכלי עבודה זרה, מזה הוא עשה לעבודת השם. אותו כלי עצמו שאבא ייעד אותו בשביל עבודה זרה לאשרה, ואותם דברים עצמם, אתה צריך לעשות את הקורבנות לאשר. עצי אשרה, במה הוא שרף את הקורבן? בעצים שאבא ייעד לעבודה זרה. אותם עצים עצמם. ואיזה פער הוא... ואיזה פער הוא בחר? את הפער שאבא יקצה לעבודה זרה. זה מוקצה. לא מוקצה מדי רבנה כמו בשבת, מוקצה אחר, זה מוקצה שמוקצה לעבודה זרה, עשו מדי אורייטה. אני חוזר עוד פעם, מתי הפר הזה הוקצה? אחרי פלישת המדיינים, מקרים מהרב רמר, כדי שהוא בני ישראל פר, הקצו אותו לעבודה, קורבן תודה לעבודה זרה, כשהשתחרר מהגויים, ככה מלבי מסביר את זה, כותר הרב רמר, נעשה אותו, את הקורבן עכשיו, שאנחנו מקדישים לעבודה זרה. יש אומרים גם מי שאת אותו, מה? כן, הוא לוקח פר חי, ועוד 7 שנים שנשתחרר מהעבודה, מהשלטון של המדיינים, נגיד תודה לעבודה זרה, שהטללת אותנו מהעבודה זרה, מי הציל אותנו? אין קדוש ברוך הוא. או שיש בצד, יש לו שותפים לקדוש ברוך הוא בעולם. יש שותפים, עבודה זרה. אשרה, בעל, צריך להביא קורבן לאלוהים שלנו. מי זה האלוהים שלנו? הבעל והאשרה. איך, איזה קורבן אני מביא? את הפר, עכשיו אני מקצה אותו לעבודה זרה. כשעוד כמה שנים נשתחרר מהמדיינים, את הפר אני, את הפר הזה אני אביא לעבודה זרה. בפר שאבא יד לעבודה זרה, אותו פר עצמו הוא לקח גדעון בציווי השם, עשה אותו לקדושה, לקדוש ברוך הוא. חס ושלום, מה זה עבודה זרה? לא, פה הותר לו הדבר הזה. בדרך כלל צריך הקדושה לקורבן. נקרא מוקצה, מה שמוקצה, מה שקצינו אותו, לעבודה זרה, אסור להשתמש בדרך כלל, באופן נורמלי, לעבודת השם. מה? נכון, נכון, נכון. לא בגיל 7, אתה צודק. ואפילו יש דעה שעבדו את הפר הזה בעצמו, לא רק הוא יועד לעבודה, אז כבר עבדו אותו, מוקצה ונאבד. והקדוש ברוך הוא, אתה צריך להפוך את כל העבודה, לדעת שגם שעם ישראל חוטאים, שמי נקרא, ישראל שיר אל, את המילה ישראל שיר אל, יש שם השם, נמצא, גם שעם ישראל חוטא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אל נמצא איתנו גם שעם ישראל חוטא. תמיד השם נמצא איתנו, בכל מצב. זה הוראת שעה, שעה קשה לעם ישראל רוחנית, פוליטית, מדינית, כלכלית, כל המונחים. דווקא שבו אתה תוכיח לכולם שאני נמצא עם הקדוש, כאילו הוא נמצא עם עם ישראל. איך תוכיח, דרך איזה שבטים? זבולון, אשר, לא יהודה, לא תניאל בקנז, לא פנחס. דווקא אתה פשוט משבט מנשה, לא שבט בנימין, לא שבט אפרים, השבטים הפשוטים, אנשי המעשה, זבולון, שהוא סוחרים, יהיה להם מעוניות, דלי אשר שיהיו חקלאים מצוינים, שבט, גם זבולון, גם שכר לא היה איתם, מנשה, הוא דלג עלי שכר, כל השבטים הרוחניים לא אסף אותם, דווקא השבטים המעשיים, איתם הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, דווקא עם החבר'ה האלה של יחרם, לא גדולי הדור, איתם השם מופיע מושיע את ישראל. הרי כשהם הקשיבו, פה אני רוצה לחזור העיקרון, הרב רב מדגיש כל הזמן, שאיך אני מפתח את עם ישראל במקום שהוא נמצא בו. עם ישראל, למה לקח את הפר הזה? השתחרר עוד כמה שנים מהמדיינים, אז נביא את זה לעבודה זרה. אז עבודה זרה דבר רע, אבל למה הם רצו להקריב את זה? ביטוחים שיצא לחירות. מדיינים זה משהו זמני, כמה שנים, להשתחרר מהם. התקווה שידעו שהשעבוד למדיינים הוא שעבוד זמני. היה להם תקווה של חירות, היו בני חורין. אתה צריך לפתח את מה שיש בתוך עם ישראל, לפתח את מה שעכשיו יש, מזה אנחנו בונים את כנסת ישראל, בזה אנחנו בונים את עם ישראל. זה, וגדעון מפחד, גדעון אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אעשה את הדבר הזה, הוא לא אומר את זה, אבל הוא לוקח 10 אנשים, ועושה את זה בלילה. מתי הורס את המזבח? בלילה. גדעון, פסוק כ"ז. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו השם, וכאשר ירד בית אביו, מאנשי העיר. עושה, מה? בעשה לילה, פחה לעשות ביום, כולם יראו אותי, יארגו אותי. אז עושה את זה בלילה. מחרת, כפסוק כ"ח, השכימו אנשי העיר, בבוקר, והנה הוצץ המזבח הבעל. מי עשה את זה? פסוק כ"ט, למה? יואש, גדעון, פו! נהרוג אותו. והתברר דבר אחר, מי גידל את הפר? אבא שלו. אבא שלו אומר, רגע, 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 אל תתלהבו. אתה רוצה להרוג את הבן שלי? אתם תריבו לבעל, אם אלוהים הוא יעשה את העבודה, תסמוך על הקדוש ברוך הוא שלנו, הבעל הזה, שהוא יודע לטפל במי שצריך לעשות את זה. אם הוא אלוהים באמת, אז הוא יטפל בו. מה זה אם אלוהים? הרי אתה עשית 7 שנים, קרא, הכנת את הפר לאלוהים הזה, אתה מאמין בו. מה זה אם אלוהים הוא יטפל בבן שלי? מה זה אם הוא יטפל בגדעון? היה לו ספק, כלומר, זה, אתה רואים מהפסוקים הללו שגם עבודה זרה עם ישראל החיצונית. לא באמת האמינו בעבודה זרה. היו מאוד דבוקים בה, במונטליות, בראש שלהם, אבל באמת בנשמה רצו את הקדוש ברוך הוא, רוצים משהו אחר. ואיך קראו לגדעון? קראו לו ירובעל. מה זה ירובעל? ירב בו הבעל. אתה תזבחו, הוא נגד הבעל, בן אדם נגד האלוהים, באמת, זה לא פייר פליי, זה לא משחק, כן, נגד אלוהים. אבל הם הבינו שהוא שיש לגדעון משהו אחר. כל הדברים, כל השמונה דברים שכביכול גדעון עבר על באותו לילה, שהוא עשה את העבודה הזאת, אמרנו, חוץ, לילה, זרות, לשרת, כאשרה, שעה שרה, מוקצה נבד בא לומר, שעוד רעת שעה, השעה מכריחה להראות שהשם נמצא בכל מקום. הדבר שני, אנחנו רואים פה שגם עבודה זרה, לא האמינו בזה לגמרי. זה החיצוני. הם מבולבלים, מבולבלים, אז יעזבו את זה. הקדוש הוא מחפש איך אני מושיע את ישראל מהדברים הללו. עוד נקודה. עוד דקותיים נגמור את השיעור. מסתכלים אובייקטיבית על גדעון, הוא לא נראה גיבור. הוא חווה את חיטים, אמרנו בגט, שלא יתפסו אותו. עכשיו, כיום הוא פונה אליו, ליושע את ישראל, מה אתה מתכוון אליי? אני הכי צעיר, אני לא משפחה מכובדת. וכשהוא אמר, שהוא מכיר, אתה מכיר את הפרשה של גדעון? אז המלאך אומר לו בפסוקים, בפרק וב, קח את הבשר ותקריב לקורבן. אז שולח, שם את ה... מה זה תקריב? תניח אותם על הסלע הזה, בשר, מצות, הפסח אמרנו, מצות זה בשר, תניח על הסלע, ותמר תשפוך, עושה ככה גדעון. פסוק כף א', ושלח מלאך אדוני את קצה המשל אשר בידו, אין לו כזה מקל, וגם בשר ומצות, המפגש בין המקל לבין הבשר, מה זה עושה? ואתה על האש מן הצור. פתאום יצאת אש. מה זה מצית? זה לא היה מצית, מה זה שם? ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני לך, פתאום היה מלאך, פתאום אין בן אדם, ומה קרה? פתאום גדעון מבין, בלם שדיבר איתי קודם זה מלאך, לא הייתי שזה מלאך, חשבתי בן אדם, חשבתי מר גדעון. והיה גדעון כי מלאך אדוני הוא. מתחיל לפחד גדעון. ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. מה יקרה לי עכשיו? כי הוא אומר לו, אל תירא, מתגלה השם, אומר לו, אל תירא. לא תמות מזה, בסדר, אני סידרת כל מה שראית זה מחיזיון טוב, ואז השם גדעון בלא מזבח וכך הלאה. אז אם כן, הוא היה חשש, הוא לא היה גיבור באמת באופי שלו. כלומר, רואים שבמלחמה הוא היה גיבור גדול, אבל מול הקדוש ברוך הוא היה לו ספק אם אני מתאים לצאת לקרב. כשהמלאך נעלם לו, או שהופך את הבשר לאש, אז הוא חושש מי יודע מה יקרה לו. הוא לא היה מגדולי הדור, זה ראינו. הוא חוות חיטים בהיחווה, שפנה אליו השם מפורש לקום של ישראל, מה, לא התכוונת אליי, אני הכי צעיר. הוא פחד למות. אחר כך גם כן, שצריך להרוס את המזבח אצל אבא, הוא פחד מאנשי העיר. הוא לא היה גיבור. אבל אחר כך כתוב, פסוק למדת, ורוח השם לבשה את גדעון. מה זה רוח השם? פשוט זה נבואה. אבל איזה נבואה? הוא לא מתאים לנבואה כבר, שאני דיבר איתו. אז אומר לנו התרגום, ורוח גבורה מנקדם השם. רוח גבורה, רוח השם, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, הדרגה הכי נמוכה בנבואה זה שאדם יש לו מצב קשה, הוא מתעורר להיות גיבור מעבר לכוחות שלו. יש לו כוחות מוגבלים, פתאום יש לו כוחות אדירים. המצב הקשה מוליד ברוח נבואה. לא שהוא מסוגל לדבר דברים כמו ישעיהו ירמיהו, אלא יש לו כוח לצאת לקרב על ישראל. אגב, הוא צריך כל מיני סימנים, גדעון. זה היה מצב מאוד קשה של הגדעון. הוא עוזר לו. אז צריך להפסיק את השיעור 6:15, השם שבוע בה נמשיך את השיעור. מה? הרם כותב 10 דקות לנבואה, מורה נבוכים, 10 דקות לנבואה, הרמה הנמוכה של הנבואה זה, רוח גבורה שיש לה גיבורים מצב קשה. יש קבוצת חסידים בסכנה, שמעורר אחד האנשים, שילך להושיע אותה. שמשון הגיבור על רוח השם היה גיבור, בעצם של חמור רק כמה מאות אנשים, רוח השם הייתה בו. זה רוח גבורה בצורה לא נורמלית, בצורה, חייבת השחרור עם ישראל ניצח את פי כמה וכמה שבע צבאות, מצרים, 1948 ותשח, כן, שכמה מדינה קמה. ניצחנו את כוחות הרבה יותר חזקים מאיתנו. רוח השם הייתה עוצמה, לא פחדו. ידעו שהם עולים למות, החיילים שלנו. הלכו לקרבות, אף על פי כן, לא הייתה ברירה. אין ברירה, זה מוליד בעם ישראל כוחות נפלאים, זה רוח השם. לא קשור לרמה התורנית, דתי, לא דתי, קשור לדברים הללו. אז דווקא במצב הקשה מישראל באותה תקופה, השם משה ישראל דווקא דרך גדעון, דווקא בשמונה דברים שהוא עבר עליהם, שלא לפי התקן הרגיל, דווקא על ידי השבטים ה... בהמשך גם נראה בפסח הפרק, בסוף באו לה 32 אלף לוחמים, תשחרר אותם, אמר הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה יכול ללכת, הלכו 22 אלף, פחדו מהקרב, מסוכן, אפשר למוד מלחמה. רק אמר לו, גם 10,000 נשארו גם יותר מדי. נשאר עם 300, בסוף נשארו 300 לוחמים. 300 האלה, גדעון ניצח את כל ה... 300 אלף חיילים של, של המדיינים. 300 גיבורים, נראה את זה בהמשך, הוא עשה את זה, בטכניקה הוא השתמש. בעזרת השם. בשורות טובות לכל עם ישראל.